המלך אומר, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, צדיק התמר יפרח. מה זה אומר בקמים עליי מרעים? אז את המילה מרעים, אפשר לקרוא את זה כאלו שרוצים לעשות לי רע. אפשר גם לקרוא את זה מלשון רעים, שזה חברים. ואני בוחר, אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש, תשמענה אוזניי, צדיק התמר יפרח. רבנו שלום, אני מבקש ממך שההתרחשות הזו שאיתה אני מתמודד, היא תעזור לי לפרוח. ואומר רבי נחמן שיש תמר דקדושה ותמר דסיטרא אחרא. תמר זה מלשון להמיר, זה לקחת משהו אחד ולהמיר את זה. אז תמר בקדושה זה לקחת מציאות שלילית ולפרש אותה לחיוב. לקחת מציאות לא רצויה ולהודות עליה. התמר זה סתרה אחרה, שהכוונה היא התרגום של זה הצד האחר, ושאנחנו לוקחים מציאות רצויה ומפרשים את זה שלא לטובה. בדרך כלל מוח האדם, הוא לוקח מצב חיובי, יש לו יכולת למצוא בזה ישר את החסרונות. יש לו את היכולת למצוא בזה ישר את ההיבטים הלא רצויים, את ההיבטים הלא ראויים. אז אנחנו מוזמנים, כל אחד מאיתנו, לבחור מחדש את הצירופים שבהם הוא פוגש. את הצירופים שאיתם הוא מתמודד. ואז הוא מגלה שהוא יכול, בעצם יש לו חומר גלם נפלא בחייו, הוא רק צריך לסדר אותו קצת שונה. פעם ראיתי ספר שהיה כתוב שם, ספר של שיטת פרמקלצ'ר, שזה ז'אנר בחקלאות, חקלאות ברת קיימא, זה היה כתוב שם בפתיח, השם של הספר זה גן עדן בפתח ביתך. כבר שם יפה. בתורת המשנה היה כתוב איך להשיג את כל מה שאתם רוצים דרך מה שיש לכם ממילא. תחשבו על זה. איך להשיג את כל מה שאתם רוצים דרך מה שיש לכם ממילא. אז אני רוצה לשאול קושייתם, אם יש לי את זה ממילא, אז מה אני צריך להשיג? אלא שיש לי את זה בצירוף הלא נכון. הדברים לא על מקומם. אני ער בזמנים שהייתי צריך לישון, וישן כשהייתי צריך להיות ער. אני צורך תרבות ששם הייתי ראוי להיות עצלן, ואני מתעצל איפה שהייתי ראוי לרצוי להיות בפעולה. אז יש פה משהו מאוד חגיגי לחשוב שיש לי בחיים את כל מה שאני צריך. זה רק מי שמסכים לחשוב ככה. אנחנו לא עסוקים בשכנוע. יכול להיות שתגיעו למסקנה שאין לנו את כל מה שאנחנו צריכים. יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, וחוויית החיסרון היא בגלל שהצירופים לא נכונים. והצירופים הלא נכונים זה בעצם להחליף מקומות של הדברים. עכשיו, להחליף מקומות זה גם לעשות מעיקר תפל ומתפל עיקר. להחליף מקום זה גם מה קודם למה. המחשבה הזו, אפשר להשתעשע בה. זאת אומרת, יש לפעמים שהמחשבה הזו, יש כאלו שיתלחיץ אותם, שאומרים להם, כל מה שאתם צריכים יש לכם כבר. מיד אנחנו מעלים שאלות, אבל מה עם האוטו החדש? מכונית החדשה. אבל אני לא מדבר בהיבטים הללו. יותר בהיבטים הנפשיים, כשכל החסרונות, שהם לוקחים לנו את עיקר תשומת הלב, לנסות לשאול את עצמי באופן רענן, איך זה נשמע לי העניין שיש לי את כל מה שאני צריך. וגם לראות מה מהדברים לא על מקומם. בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אם אפשר שם מהארון, מאחורה יש שם סיפורי מעשיות, אז בסיפור ה-11 שנקרא מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. סיפור נפלא. אז שמה, כשבן המלך רוצים לתת לו אתגר בשביל להיות מלך, זה סיפור שהוא ארוך ומפותל עד שהוא מגיע לאיזה ממלכה שנותנים לו אתגר, שאומרים לו אם הוא יעמוד בו, ימנו אותו למלך. האתגר הראשון היה להיכנס לאיזה גן, שכל מי שנכנס לשם מיד בורח, אם הוא יצליח להיכנס בשלום ולצאת בשלום. בלי לברוח ולהימלט על נפשו כמו שעושים כל אלו שנכנסו, והוא עמד באתגר הזה. שיום מוקדש לרפואת מרים בת נעמי ולענת בת שרה. של הרפואה שלמה, ואם יש לכם עוד שמות להזכיר, תאמרו אותם עכשיו בפה. שההתעוררות והטוב והברכה ששורה עלינו יהיה לזכותו של כל מי שזקוק. אז אחרי שבן המלך עומד באתגר ונכנס לגן ויוצא בשלום, אומרים לו, יש עוד אתגר. לפעמים זה מאכזב, כי בהתחלה אמרו לו שיש רק אתגר אחד. כשאתה עומד באתגר הזה, אומרים, כן, אבל איך שהוא עובר את זה בטוב. שואל, כן, מה האתגר הנוסף? אני רוצה לקרוא לכם את העניין שהוא מסיים את הכניסה לגן בשלום. ואזי עברו כל השרים בתוך הגן ונכנסו ויצאו בשלום בלי פגע כלל. פה מתואר שהוא עמד במשימה שנתנו לו לראות האם הוא יצליח להיכנס לאותו גן שכל מי שנכנס אליו עד עתה נמלט על נפשו מרוב פחד. נכון, כי גם שם הוא היה שם איזה דמות באמצע והוא שם אותה במקום. אמרו לו השרים, אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך דבר כזה, דהיינו שהיה לך את היכולת לא לברוח, לא לפחד, לא להימלט באותו רגע, אף על פי כן, בשביל דבר אחד, אין ראוי לתן לך המלוכה. ננסה אותך עוד בדבר אחד. אמרו לו, היות שיש כאן מלך, שיש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד. אצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של נץ, של עץ. זאת אומרת, יש שם חיתוכי עץ יפהפיים. זה מזכיר לנו קצת את התיאורים של הכיסא של שלמה המלך. לפני הכיסא עומד מיטה, ואצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומד מנורה. ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים, יש פה תיאור, ויש גם תיאור של בעלי חיים, מזהב. ומה הבעיה עם הכיסא הזה? שהכיסא הזה כרגע לא עובד, ואין שום אדם יודע עניין הכיסא הנעל עם כל הדברים הנעל. אז הניסיון שלך זה בעצם אם תדע איך הכיסא עובד ותוכל גם לשבת עליו. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. אם היה לה הכיסא זאת השושנה, היה לו הכוח, ופה הוא מתאר איזה כוח. והסתכל יותר. הראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה מן הכיסא. וצריכים לקח אותה משם ולהניחה למעלה. ואז יהיה לה הכיסא, הכוח של הטבע הנעל. כי המלך שהיה, עשה כל דבר בחוכמה. באופן שלא יבין שום אדם את העניין, עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר, ויוכל לכוון ולהחליף ולסדר כל הדברים כראוי. וכן המיטה הבין שצריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת. וכן השולחן צריכים גם כן לנתקו קצת. לשנות מקומו קצת. וכן המנורה צריכים גם כן לנתקה קצת ממקומה. כי המלך עשה הכל בעורמה ובחוכמה באופן שלא יבין שום אדם, עד שיבוא החכם שיוכל להתבונן לסדרם כראוי. וציווה לסדר הכל כראוי. ניקח השושנה מלמטה ולתוכבה למעלה. וכן כל הדברים ענה לסדר כולם בסדר הראוי, אז התחילו כולם לנגן ניגון הנפלא מאוד. עשו כולם הפעולה הראויה להם, ואז נתנו לה מלוכה. ויש פה כמה דברים שצריך לשים במקום. הדבר הראשון שהוא שם לב אליו, זה השושנה. תורת החסידות והקבלה, השושנה היא משולה לתפילה 13 עלי שושנה, כנגד י' ג' מידות של רחמים של תפילה. אז פה אומר, השושנה הייתה למטה, וצריך לשים אותה למעלה. בהקשר הזה, שלתת יותר מקום לתפילה, לתת יותר מקום לשתף את הקדוש ברוך הוא במה שקורה לנו. רבי נחמן אומר שישנם שני סוגי דינים על האדם. דין זה הכוונה עם מציאות לא רצויה. נקרא דין מלשון די, מלשון עצירת הצפה. זה אומר שני סוגי דינים, דין של קדושה ודין של ההפך. דין של קדושה זה אומר שיש לנו בחיים מציאות לא רצויה, אבל הפנימיות של זה, זה אהבת השם. האהבה מלובשת בדינים. החסדים מלובשים בגבורות. ובשפת הסמלים זה נקרא שאברהם הוליד את יצחק. בפסוק, אברהם זה מידת החסד. יצחק זה מידת הגבורה. אז מה זה אברהם הוליד את יצחק? שמידת האהבה, החסד של הקדוש ברוך הוא בשביל שיקרו לנו דברים טובים, בשביל שנתפתח, מתלבש בדין, מתלבש בגבורה. אז בחיצוניות זה מופיע בחיינו כמציאות לא רצויה. אבל הפנימיות של זה, זה משהו חיובי לגמרי. יש שם אהבה רמוזה. אז זה כל כך יפה איך שאפשר לראות את זה בפסוק. אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק. מאיפה נולד הדין הזה? מאהבת השם. את אשר יאהב השם, יוכיח. וכאב את בן ירצה. אומר על זה הגאון מווילנה בפירושו למשלי, שכשיש מישהו שלא ממש חשוב לנו, ואנחנו רואים שהוא לא מתנהל נכון, אנחנו יכולים לנסות להעמיד אותו על טעותו פעם פעמיים, אבל אם הוא לא מתעניין במה שיש לנו להגיד, ולא חפץ בזה, אז אנחנו עושים אותו לנפשו. אנחנו מפסד שלו. אני באתי לסייע לו. אבל אם זה בן, אז גם אם זמן מסוים הוא לא ירצה לשמוע מה שיש לנו להציע, אחרי זה ננסה עוד פעם. אז ככה מסביר הגרת הפסוק הזה, את אשר יאהב השם יוכיח, כאב ובן ירצה, זאת אומרת, שכביכול נוקשים לנו על הדלת עד שנסכים להיענות. אחרי זה אומר שמה רבי נחמן על ה... קודם כל, מה זה דין דקדושה? זה מציאות לא רצויה בחיינו, שנקראת בעצם תוכחה, אבל הפנימיות שלה זה מידת האהבה, זה החסד האלוהי. הוא גם מביא את הפסוק שאומר, בגבורות יש הימינו. גבורות זה מידת הדין, זה נקרא גבורה. אני באמת, יש הימינו, זאת אומרת, ימין זה סמל לחסד ולאהבה. אני שומע את החסד ואת האהבה. אחרי זה רבי נחמן ממשיך עם המהלך הזה של אברהם הוליד את יצחק בעקביות. כתוב שליצני הדור, אחרי שיצחק אבינו נולד, היו אומרים ששרה נתעברה מאבימלך, כי היא הייתה שבויה אצלו כמה ימים, ולא מאברהם אבינו. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא כנגד הלעג הזה? אומר על זה רש"י, שצר את דמותו של יצחק, שדומה בדיוק לאברהם. זה לא משנה מה יספרו, רואים שהם קופי. אז רבי נחמן מפרש את זה בנפש, הוא אומר, שליצני הדור, זאת אומרת, אנשים שהמצינים, היו אומרים שמשרה, מאבימלך נתעברה שרה, שרה זה המציאות, מידת המלכות נקראת שרה, כי נאמר על שרה שהיא שרה על כל העולם, לשון שררה. אז כביכול, אבימלך זה דמות של הפך הקדושה. אז הליצנים, דהיינו הצינים אומרים, זה לא נכון. הדין או החוויה הלא רצויה שאתה עובר, זה בכלל לא קשור לאהבת השם, זה מאבימלך. אין לזה בכלל. אז מול זה, הקדוש ברוך הוא צר את דמות דיוקנו של יצחק, שיהיה בדיוק כמו של אברהם. דהיינו, שמי שמתבונן באמת, רואה שהפנימיות של הדין, יש בחסד. עכשיו ממשיך שם רבי נחמן אומר, איך יודעים אם זה דין של הקדושה או ההפך, כי אמרנו יש שני סוגי דינים. אומר, אם אין בזה ביטול תפילה, זה אומר שזה מהקדושה. במילים אחרות, אומר שבן אדם לוקח את הכאב שעובר עליו, ועושה מזה שיחה עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שזה כבר פועל טוב, זה כבר פועל נכון. ואז אם מכניס אותו לייאוש, ללב אטום, שהוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא בסיפור, זה המצב הלא רצוי. הוא מביא את הפסוק, הסתרת פניך הייתי נבעל, והמילה פנים אומר זה תפילה, כתוב על חזקיהו, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. אז רבי נחמן דורש את הסמיכות של המילים פניו והתפלל, שפנים זה תפילה. אז שבן אדם עובר קושי והוא נשאר עם זה לבד ולא משתף את הקדוש ברוך הוא במה שעובר עליו, ולא עושה מזה שיחה, זה כביכול דין שלא, זה דין שאין בו אהבה בפנימיות. אז כלפי מה הדברים אמורים? למה הזכרתי את זה עכשיו? א', שהתחלנו עכשיו את הפרשות עם אברהם אבינו. אברהם אבינו עוד נולד בשבת שעברה. בסוף הפרשה. בפרשה שמחה. לך לך. ויש ברוך אומר, לך, תצא לדרך. אבל לאן? לך. לך. זו דרך ארוכה בשביל להגיע. לך. לך. לך לך. אולי אפשר לעשות לחיים כבר. לחיים. אז הזכרנו את זה גם כי אברהם אבינו נולד. הביטוי אברהם הוליד את יצחק. כל מי שיש מציאות לא רצויה בחייו, שידע שהפנימיות של זה, זה אהבה. וזה קושי שנועד לייצר תקשורת. שנועד לייצר התקרבות. ואז למפרע מתברר, שזה מה שקידם אותנו, מה שפיתח אותנו, מה שעצים אותנו. וגם בהקשר של הסיפור של השושנה, של הכיסא, אמרנו שיש לנו את כל הדברים שאנחנו צריכים, רק הם לא בסדר הנכון. אז ההיבט הראשון שרבי נחמן הזכיר פה, זה את העניין של השושנה. שהשושנה זה סמל התפילה. יש ספר מומלץ מאוד של הרב עדין שטיינזלץ, עדין אבן ישראל, שנקרא 13 עלי השושנה. תגיד לי את זה בכל. ספר מומלץ, גם על יסודות הקבלה, והרב שטיינזלץ יש לו יכולת של ביאור והסבר, לקחת מושגים עמוקים ולתת להם ביאור ולשון בהירה. אני מזכיר את זה פה בהקשר שזה ספר שעושה גם בעניין תפילה וגם בעניין יסודות וסודות הקבלה. הוא דבר 13 עלי השושנה. אז פה ממש רבי נחמן מזכיר לנו את השושנה. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. ואם היה להכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לה תיבה הנעל. התיבה הנעל זה קטע לפני כמה עשרות דפים בסיפור, שלא סיפרנו, שזו הייתה תיבה מיוחדת שהיו מניחים אותה על בהמות, היא הייתה מתחילה לנגן. תיבת נגינה שהיא מתחילה לנגן. להסתכל יותר, אז פה אני רוצה שנשים לב רק לשלב הראשון, ובלי המשך, והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזה שושנה. הוא קודם כל מזהה מה חסר, והוא מבין שאם היה את השושנה, אז הכיסא היה חוזר לכוח נגינתו. אז מה הוא מזהה בשלב ראשון? הוא מזהה משהו שחסר. משהו שאיננו. להסתכל יותר, זה שלב שני. להסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא. וצריכים לקח אותה משם ולהניחה למעלה. מה זה אומר לנו בשפת היום יום לקחת משהו מלמטה ולשים אותו למעלה? מה זה אומר? לתת לו חשיבות. מה רצית לומר? או לגנוז אותו. אז למעלה זה הבוידים. תודה, זה גם מתקבל. או להרים אותו. תודה. כל מי שאומר תשובה כלשהי, לא חשוב מה נאמר בטקסט, זכאי לקוסטי נוספת. מה עוד?
סדר.
אני לא שומע אותך. שמחה. צמיחה. שמחה, שמחה. על בעיקר, אני רוצה, למרות שאתם מבינים עניין מהר, אבל אני מתייחס אליכם כאילו זה עוד לא הובן, וחוזר שוב על הרעיון שכבר הובן. קודם כל הוא מזהה משהו שחסר, הוא אומר, איי, זה חסר, זה חסר. אחרי זה הוא מסתכל יותר, והוא רואה מה שחסר, נמצא, אבל במקום אחר, לא איפה שהוא נצרך. זה הנקודה. קודם כל לזהות החסר, ואז ממה שחסר לראות האם הוא בסביבתי למטה ולעוד אותו למעלה. זה כביכול איזה דברים בחיים שלי חסרים לי, ואז לראות דברים אחרים שקיימים בחיי ואני לא מעריך אותם ולעלות אותם למעלה. ואז אני מגלה שהדבר שחסר לי הוא בעצם, הוא נמצא, אבל לא נתתי לו את הערך שלו. גם לא ידעתי שמקומו למעלה.
יש לי שאלה. ואם נתתי לו את הערך שלו, מלכתחילה, ותמיד הרמתי אותו וקידמתי אותו, אבל היו מוקשים בדרך שלקחו אותו אחורה עוד פעם. אני מדברת בכוונה באופן כללי. אז יש פה בעיה.
נכון.
אז מה עושים
במצב
כזה?
לזה לא התכוננתי, לשאלה כזאת.
יפה, גם
כן. אני באתי מוכן לסוג מסוים של פתרון. אבל זה טוב שהשאלה נשמעה. נכון. נכון. אני יכול להנח בשבילך ולומר בפומבי, אוי, תתה. תתה. גם. תתה זה ריבונו של עולם, אבא. אבל ההערה, שמעתם מה השאלה? מה אמא מאמא? אומרים שכשיש פחד, צועקים אמא לה. אבל כשיש חיסרון, צועקים אבא לה. זה לא חוק, אבל אפשר כאילו לפחד ולצעוק אבא ומול החיסרון לצעוק אמא. זה בתקן. אבל מעניין לראות מה אנשים צועקים בעת בעלה ספונטנית. אז הנקודה הראשונה זה להרים לייקר את השושנה, להחזיר אותה אל המקום שלה. זה בעצם הנקודה הראשונה. עכשיו, לא על כל דבר פה אפשר לנסות ליצוק משמעות, לפחות לא אני, אבל יש פה עוד שלושה דברים שזה די מתבקש. וכן המיטה הבין שצריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת. מה אתם מבינים? לפחות לפי החיוך שלי. לנתקה קצת מהמקום שעומדת. זאת אומרת, המיטה, אנחנו נותנים לה משמעות מסוימת. חשיבות מסוימת, שעות מסוימות. מה אומר? לנתק קצת מהמקום שעומד. זאת אומרת, מהחשיבות שנתת לה. זה יכול להיות לשנות את הסדרי שינה, לקום קצת יותר מוקדם, רק קצת. וכן השולחן, בדרך כלל שולחן בהיבט הקלאסי זה שולחן אכילה. צריכים גם כן לנתקו קצת. לשנות מקומו קצת. וכן המנורה, אני הייתי אומר שזה המסך. חדר נורא, צריכים גם כן לנתקה קצת ממקומה. מישהי שלחה לי הודעה איפה אני מלמד שיעורי ימים, אז אמרתי שיש שיעור אינטרנטי. אמרת לי, אני רוצה ללמוד ממך איך מורידים מסכים, ואתה מציע לי ללמוד את זה דרך מסך. לא הגבתי, אבל אני, זה כבר לפני יומיים, אבל זה מזכיר לי. בדרך כלל אני מגיע, לא משנה, יכול להיות אחרי שבוע, אחרי שבועיים, אבל זה מגיע ישר כוח על השנינה הזאת, כאילו, מה אני יכול להגיד על דיבור כזה? מה? כן. גם, מה שנקרא, מה אתה מחזיק את המרובה, איזה משפט כזה. גרה ברעננה. עכשיו, זה מעניין שבעצם יש פה ארבעה דברים ראשונים, השושנה, המיטה, השולחן והמנורה. תספר הפטרה של מי? בשבוע הבא, נזכה אולי לדבר על זה שוב פעם. סליחה, כן, בעירה. כתוב שנביא אלישע, שם מתארח אצל האישה השונמית, אז היא רצתה לעשות משהו למענו. הכינה לו חדר עם עליית גג, עם כיסא שולחן ומנורה. או מיטה, כיסא שולחן ומנורה. אבל פה, חשוב לראות מה מציע רבי נחמן. הוא לא אומר לנתק את זה, כי יכול, אומר, על השושנה הוא אמר דיבור מאוד ברור. זה לא לנתקע קצת. זה מלמטה למעלה. זה השושנה. שמה? להעלות את זה למעלה, זאת אומרת, לתת לזה יותר מקום. ואחרי זה, עם המיטה, זה הדבר הראשון, המיטה לנתקה קצת מן המקום שעומדת. כי בכלל דיברנו על כך שבן אדם משנה במעט את הרגלי השינה שלו, הוא מוציא מן הכוח אל הפועל את מידת הגבורה שלו. מידת הגבורה, היכולת להשכים קום, להשכים קום זה תמיד יחסית מול הזמן שלי. קצת מוקדם יותר זה קשור במידת הגבורה. התגבר כארי. אחד הדברים ש... במציאות המודרנית, אחד התכונות שאיבדו מכוחם זה מידת הגבורה. כל היכולת להגיד לא, כל היכולת להיות בהימנעות מדברים מסוימים, כל היכולת לשים גבולות, הגבולות קשורים בגבורות. וכשבן אדם מחזיר את הגבולות לחייו, הרבה מהפחדים והחרדות גם מסתלקים, שהם קשורים במצב של היעדר גבולות. וכשמאמינים גבולות באופן הראוי והמושכל, לא באופן המדכא, אלא באופן מתוך הבנה, כל גבול מוציא מן הכוח אל הפועל את כוח הגבורה שבתוכי. וכשכוח הגבורה פועל, גם מידת האהבה ומידת החסד מתאזנת. היא מופיעה במלוא הדרה. ואם מנסים להוציא את מידת האהבה, מידת החסד, כשמידת הגבורה מנוונת, היא לא מופיעה במלוא יופיה והדרה, היא מופיעה עם הרבה עיוותים. גם פה ראוי לומר אוי תתה. ולכן העניין הזה של המיטה צריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת. וכן השולחן צריכים גם כן לנתקו קצת. לנתקו קצת.
אבל מדוע למה?
מה? את שואלת מדוע לנתק.
כן, קצת.
צריך לשאול מדוע לנתק קצת, ולא הרבה?
מדוע?
זו שאלה מאוד עמוקה. מדוע? מדוע? אומר שלמה המלך, שלוימה המלך עוד גזוקת. אל תואב שינה, פן תיוורש. מה זה אומר? אומר שלמה המלך, כשבן אדם ישן, יש לו איזה נעימות ששייכת לכרגע. אבל בעצם, כשהוא ישן מעבר למידתו, הוא מפסיד את שליחותו, את תיקונו, את יצירתו. בעצם השינה זה ההיבט הראשוני שבו אנחנו מוצאים מחסה כביכול מפני אתגרי הקיום. אז הוא אומר, להגיד לבן אדם לא לישון, חס ושלום.
חוסר שעות שינה זה שיגעון מוחלט. זה המפתח לשיגעון, מניסיון.
זאת אומרת, שמי שרוצה לאחוז בשיגעון ושיטות אחרות לא עלו יפה, השיטה הבדוקה זה הימנעות משינה. אני מסכים?
כלומר, לישון כל אחד כמה שהוא צריך.
נכון.
מאוד פשוט.
אז לכן, בזכות הדברים הללו, שזה אומר לנתק קצת, לא לעשות דרמות, לא לעשות מהפכות. גם התת-מודע מתוכנת ככה בתוכנו, שכשאנחנו מנסים לעשות שינויים דרמטיים, זה לא יחזיק מעמד. וכל פעם שבן אדם מנסה לעשות מהפכות או שינויים דרסטיים, איכשהו אנחנו נגלה שלא חלף זמן רב, אנחנו בהתנהלות הרגילה. אבל כשבן אדם עושה שינויים קטנטנים, מקדים את היקיצה שלו בחמש דקות. אז אתה תמודע, הוא בכלל לא סופר אותו. והחמש דקות הללו, לפעמים זה כל מה שאנחנו צריכים בשביל ליישב דעתנו כראוי לפני יום עבודה, לבין לרוץ עם הספל קפה אל הרכב או אל האוטובוס. הרי כל אחד שמסתובב עם כוס קפה ביד בבוקר, מחוץ לבית, מה זה אומר? שהזמן לא תוכנן שהוא נוכל ליהנות מזה בנחת. ואם הוא תוכנן, הוא לא עמד בתכנון הזמנים שעליו. אני מדבר איתכם בתור מי שהבוקר לקח כוס קפה לאוטו. והחמש דקות הללו, שאנחנו מיישבים את הדעת, לפעמים זה השינוי של כל היום. בשביל זה, אומר רבי נחמן, לנתקה קצת. לנתקה קצת. והדבר הראשון שאומר זה מיטה. והדבר השני זה השולחן. אבל קודם כל, אלו שני ההיבטים העיקריים. השושנה, ראינו פה את ההבחנה שהשושנה זה לא קצת. זה מלמטה למעלה. את המיטה, רבי סלה, כי גם כל אחד שיקבל על עצמו לנתקה קצת, זה אפשרי. כמו בן אדם שלא עושה ספורט, ואומרים לו, תרוץ כל יום 20 מטר. אנחנו אומרים, מינימום 100, אומרים לא, 20 מטר. לנתקה קצת. עכשיו, כל הסדר המחודש הזה, בסופו של דבר, יוצר את ההרמוניה ואת המוזיקה, ואז התחילו, אני מדלג רגע לסוף, ואז התחילו כולם לנגן ניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם. זאת אומרת, השיבוש או המציאות הלא רצויה בחיינו, זאת אומרת שאנחנו, החלקים שבתוכנו לא עושים את הפעולה הראויה להם. הם עושים אולי פעולה, אבל לא הראויה להם. והניגון השתבש. ובמקום לשמוע ניגון בחיינו, יש התרחשות אחרת של צלילים צורמים. ובוא תסדר את הדברים מחדש. וגם בשולחן, סדרי הסעודה, תראה מה אפשר שינוי מועט. או ממה אנחנו מושכים את ידינו, אבל קצת. עכשיו, המנורה, לנתקה קצת, זה גם יכול להיות בהקשר, אני דיברתי על המסך, אבל יש גם את ההיבט, של מדבר אחד לדבר אחר, זה גם נקרא לנתקה קצת. לשים את האור על משהו אחר, לקחת במקום אל היבט אחד, אל היבט אחר, שאותו אני אקרא ובו אני התבונן, כן.
בעצם מה שאתה אומר, כשרוצים לעשות שינוי, לעשות את זה שינוי מתון, לאט לאט. אבל איך זה מסתדר עם מה שהרמב״ם אומר, שאתה רוצה לשנות את המידות שלך, אתה צריך ללכת לקיצוניות השנייה. מכעסן תהיה סופר רגוע, זה הפוך למה שהרמב״ם אומר.
אני רוצה להקשות עוד שלב בשאלה, שבמצרים יצאנו בחיפזון, שעשינו. לפעמים את הצד הראשוני צריכה להיות החלטה נחושה של לצאת לדרך חדשה. ואז בתוך זה, זה כמו שבן אדם צריך לשנות כיוון, לעשות פרסה, זה אי אפשר קצת, הוא צריך לעשות סיבוב מלא. ואז הוא יכול לנסוע לאט לאט, אבל את הסיבוב הוא צריך לעשות ברגע אחד. והרבה את השושנה. את הכל קצת, את השושנה הרבה. עכשיו, אני רוצה לקרוא לכם שיחה משיחות הר"ן. שיחות הר"ן זה בעצם, זה כמו ליקוטי מוהר"ן, אבל השיחות קצרות שדיבר רבי נחמן ו... רבי נתן, תלמידו היקר, תיעד את זה. אומר כך, ראוי לאדם להרגיל עצמו להיות בעולם הבא. הוא בעצם אומר שככל שאנחנו צורכים את מה שיש לעולם הזה להציע, אז אחרי זה יש לנו, יותר קשה לנו להתנתק. זאת אומרת, רבי נחמן, אפשר לתרגל אימנות מכל מיני דברים, הוא לא אומר לא חובה, אבל בעיקר מה שזה עושה, זה הוא לומד יותר להתמלא מתענוגים רוחניים. עכשיו, לא הזכרתי את זה פה בשביל שתפסיקו עם הגלידה, אלא בשביל להביא בו תיאור מאוד צבעוני, מאוד פנטסטי על מלאכים, שיש אנשים ששומעים את זה וזה יכול לעורר אצלהם לעג. עוד מעט תשמעו מה רבי נחמן נתאר. יש אנשים שאומרים וואו. אז אומר כך, הוא בוודאי אם היה נזכר בתור זיכרון מתענוגי העולם הבא, ועכשיו מה זה נזכר? שפעם הוא כבר היה בחוויה הזאת. זה כנראה יש לנו, זה חוויה שרשומה בתוכנו. ובוודאי לא יכול לסבול כלל חיות ותנוגי העולם הזה. עד שבשביל זה מעלה גדולה השכחה. רבי נחמן, צרוף בנו זיכרון של העולם הרוחני מימים עברו. הזיכרון הזה, אם היינו ערים אליו, זה היה כל כך מושך ונעים שלא היינו רוצים את התחליפים של העולם הזה. אז אומר, בשביל זה זה מתנה שיש שכחה. כי אחרת לא היינו נהנים מהגלידה. הגלידה כמשל, כן, זה יכול להיות. אתה אמרת שום דבר. תלוי באיזה טעם. בדיוק. אומר, עד שבשביל זה מעלה גדולה השכחה. אף שהיא מידה לא טובה. עם כל זה היא מעלה. אם אני נושא הבחנה, הוא קורא לשכחה מידה לא טובה, אבל זה מעלה. שעל ידה אפשר לאדם לחיות בעולם הזה. בזכות השכחה. כי אם היה נזכר מתענוגי העולם הבא, עכשיו שימו לב לתיאור הבא בהקראה ראשונה בפומבי. כי יש מלאך גדול מאוד, שיש לו 1,000 ראשים. וכל ראש יש לו 1,000 לשונות. וכל לשון יש לו 1,000 קולות. וכל קול יש לו 1,000 ניגונים. וכשהמלאך הזה עומד לשורר, בוודאי יפה ונעים מאוד, אשר אין להאריך ולשער כלל. מה עושה הדימוי הזה שאנחנו שומעים על, שימו לב איך זה הולך? אם למלאך הזה יש לו 1,000 ראשים, וכל ראש יש לו 1,000 לשונות, אז כמה לשונות יש שם? מיליון. וכל לשון, אז מיליון לשונות, כן? וכל לשון יש לו 1,000 קולות. אז כמה זה? מיליון. וכל קול יש לו 1,000 ניגונים. איך קוראים לזה?
טריליון.
עכשיו תחשבו שכל המספרים הללו זה צלילים, עדינים והרמונים. שזה אני אומר, זה תיאור מופלא כזה שיכול לעורר להג. יכול לעורר התפעלות, בחירה בידינו. וכשהמלאך הזה עומד לשורר בוודאי יפה ונעים מאוד אשר אין להאריך או לשאר כלל. ואתה, יזכור האדם עצמו חיתות ושפלות ערכו נגד זה, נגד התענוג הזה שהוא תיאר. ואיך יוכל לסבול חייו? בוודאי ימאס עצמו בחייו עד שיגבה בלא איתו. עכשיו פה הוא מתאר בעצם חוויה של סוג של זיכרון, של סוג של התמודדות עם זיכרון מיסטי שכזה, עם נעימות בל תשואר מן העולמות העליונים של חוויה מוזיקלית שאין לה כמעט מילים. אז הוא אומר, בוודאי, אם לא היה שכחה כלל, לא היה אפשר לו להרים עצמו כלל עבודת השם יתברך. מחמד כל זה השכחה ומעלה מצד זה, מה שהוא הזכיר. אבל האדם ראוי לזכור עצמו, לבל יובד עולמו חס השלום. מצד אחד הוא אומר, תודה על השכחה שיש לנו, עד שנראה לנו לזכור. אני מזמין אתכם לקונצרט של המלאך הגדול עם האלף ראשים של האלף לשונות. מה היה שם אחרי האלף לשונות?
מיליון לשונות.
קולות. קולות, ואחרי הקולות היה?
ניגונים.
ניגונים. ראשים, לשונות, קולות וניגונים. אבל צריך להתכונן לקונצרט הזה. כי הוא בעצם אומר, בתוך המציאות שבה מה שנותן לנו את ההנאות, זה הדברים שאנחנו מכירים, אין לנו את הכלים להכיל את אותה הנאה הרוחנית. מצד אחד הוא מעודד אותנו, הוא אומר, השכחה היא, יש בה מעלה. אבל הוא אומר, תכינו את עצמכם להיות קשירים ליהנות מהמוזיקה השמימית הזאת. וזה קשור גם לאותה מוזיקה השמימית שהכיסא מתחיל לנגן מחדש וכל החיים שלנו מנתקים מחדש כשהשושנה עולה מלמטה למעלה ומנתקים קצת את המיטה, קצת את השולחן וקצת את המנורה. היו ברוכים ושמחים להמשך שבוע מבורך.